אז אני מקווה שנחמד לכם בתרגול. באמת. אנשים יש להם כל מיני ציפיות או הנחות לגבי איך ריטריטים צריכים להיות. ובעוד שאף אחת מהן לא נכונה, יש כאלה שהן מועילות יותר ויש כאלה שהן מועילות פחות. אני חושב שאחת הפחות מועילות זה התחושה שהכל צריך להיות נורא קשה. אני חושב שהמסע הזה של מדיטציה יכול בעיקרו להיות מסע, אני אפילו יעז לומר מהנה. ובתוך המסע המהנה הזה יש גם אתגרים, יש גם מורכבויות, כמו בכל מסע או דרך או מרחב שהוא משמעותי והוא כנה. והוא כולל את המלאות של מי שאנחנו. נדמה לי שיהיה קשה לכלול את המלאות של מי שאנחנו בלי שיהיו שם גם קשיים ומורכבויות. ולפחות ממה שאני ככה ראיתי בקבוצות שבהם פגשתי אתכם, ומה ששמעתי מערן ומשרית, נשמע שגם מי מכם שמתמודד או מתמודדת עם אתגרים ומורכבויות, שעולים באופן טבעי מתוך התרגול, מתוך חיי הנפש, מתוך מה שאנחנו מביאים אל תוך הקיום הזה. עושה את זה או עושה את זה בתוך מרחב של לב ותודעה שיכול להכיל, להתמודד ולעשות עבודה עם המורכבויות האלה. אני חושב שזה מצב מאוד מאוד טוב להיות בו. מצב מאוד טוב להיות בו. אין בהכרח קורולציה בין כמה ריטריט או גם פרק זמן קצר יותר של תרגול הוא חשוב ומועיל לבין כמה הוא נעים. כן? אין בהכרח קורולציה. בהחלט יכול להיות ריטריט או פרק זמן של תרגול שהוא נעים ומאוד מועיל. אבל גם יכול להיות פרק זמן של תרגול שהוא מאתגר. אבל כל עוד הלב פנוי מספיק, יש מספיק מרחב סביב הקושי, זה שיהיה אפשר ללמוד ולעבוד עם המורכבות, אז אנחנו במרחב שטוב להיות בו. כן? במרחב שבו הלב יכול לצמוח וללמוד על עצמו יותר ולהבין יותר על עצמו ועל הקיום. אז אפשר לומר, ואנחנו אמרנו את זה מתחילת הריטריט בדרכים שונות, שהדרך הבודהיסטית, הדרמה, הכיוון שלה הוא הפחתה של אי נחת, הפחתה של סבל. וכתמונת מראה של זה, אפשור של חופש, עושר ורווחה משמעותיים ועמוקים יותר ויותר. אחד האופן המרכזי שבו אנחנו מוזמנים ללכת את המסע הזה, זה להבין את האופנים שבהם התודעה שלנו, או הלב והתודעה שלנו, כמו שערן המשיג אתמול, הלב והתודעה שלנו בונים עבורנו אי נחת, חוסר סביעות רצון וסבל, ועבודה או התרה של האופנים האלה. וגם הבנה של הכוחות והיופי שיש בלב ובתודעה, והבנה ולמידה לגבי איך מחזקים. ומאפשרים את הכוחות האלו. אני חושב שערן אמר אתמול, אני לא בטוח, אני חושב, שהמיינד הוא כמו דייסה. היה משהו כזה? פחות או יותר. היה משהו בכיוון. אני חושב שהיה אגב. בכל מקרה, אולי רק המיינד שלי הוא כמו דייסה, ולכן אני חושב שזה נאמר אתמול, אבל בכל מקרה. ולפעמים, או המיינד הלא מיומן, באמת יש בו, הוא קצת כמו דייסה, זאת אומרת, הוא מעורבב בתוך עצמו. כן, יש בו כל מיני דברים, כל מיני כוחות, כל מיני זרמים, כל מיני השפעות שפועלות. זה נכון גם לגבי המיינד המיומן, אבל אפשר לומר שהמיינד המיומן יודע להתמצא במרחב הזה. שיש לו איזושהי שפה ואיזושהי מפה, שדרכה הוא יכול להבין את עצמו. והרבה ממה שהדרמה מציעה זו מפה או מפות של החיים של המיינד, חיי הלב והתודעה. מפות שמאפשרות איזושהי קוהרנטיות ואיזושהי יכולת לגשת ולהיות מעורבים ומעורבות עם הדבר הזה שנקרא הלב שלנו. זה די טרגי שהתרבות שלנו מבינה כל כך הרבה דברים, מבינה הרבה דברים, מבינה ממה צמחים עשויים ואיך הם נושמים ואיך תולים רשתות צל מפוארות ואיך מקימים בניינים ומטיסים מטוסים, מבינה הרבה דברים. אבל זה די טרגי שהתרבות שלנו לא כל כך מבינה איך הלב האנושי עובד. לא הלב האנושי הפיזי. הלב והתודעה האנושיים. איך הם עובדים? מה קורה שם? איך אפשר לגשת? זו אחת המתנות הגדולות שהדרמה יודעת להציע. עדיין רואים אותי בצורה סבירה, גם שהמנורה ככה? כן. אז אנחנו מציעים כל מיני מפות, כל מיני מושגים. בעצם כבר הצענו כמה, כן? כמה מושגים בסיסיים. גוף, תחושה של גוף, תחושה של גופניות. כן. תשומת לב חשופה היה מושג שהצענו. זה דרך מסוימת להפעיל את המיינד והתודעה, שמאפשרת לבוא במגע פשוט וישיר יחסית עם החוויה שמגלה את עצמה בצורה אינטואיטיבית. הצענו, איראן הציע הבוקר את המפה או המושג של ודנה, הנטייה המוטמעת של הלב והגוף, לחוות חוויות כנעימות או בלתי נעימות או ניטרליות. כן? והוא אמר בקצרה, ושרית הוסיפה יותר במדיטציה המונחת, על הנטייה של הלב והתודעה לדחות או לדחוק את אותן חוויות בלתי נעימות, למשוך אליה את אותן חוויות נעימות, ועל ידי זה לייצר תזזית מסוימת. כן, אז אלה כבר מושגים או אופנים לגשת אל תוך הלב והתודעה שהצענו כאן. אני אגיד בסוגריים, אנחנו כנראה מציעים יותר, או נציע יותר בריטריט הזה מכפי שתוכלו לגמרי, או כל אחד מכם יוכל לגמרי להבין ולגמרי להקל בריטריט אחד. כן? זה בסדר, אפשר לשמוע את השיחה וככה לתת למה שמרגיש רלוונטי להישמע. שעם הזמן של התרגול דברים יעשו יותר ויותר בהירים ושימושיים. אז אני אדבר היום על עוד אזור של המפה שהבודה הצביע עליו, הוא קרא לו חמשת המכשולים. לפעמים מדברים עליהם כחמשת האורחים כדי לא לבאס, אבל תכלס הם מכשולים. אז הוא קרא להם חמשת המכשולים, וכמו שנשמע זה לא החלק הכיפי של הקיום, זה לא החלק הנפלא ביותר. עם זאת זה חלק מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב, ועבודה איתם עם אותם מכשולים יכולה להיות מאוד מאוד מלמדת, מאוד משמעותית, מאוד משמעותית בחיים שלנו לטווח הארוך. כן, מאוד משמעותית כדי לשרוד ריטריט, אבל עבודה איתם ולמידה של כלים וגישות של איך לעבוד איתם ויישום של הכלים והגישות האלה, יכולים ממש לעשות הבדל בחיים שלנו. אז שאלה בשבילכם, האם סבלתם היום? האם סבלתם? קצת, לא נורא, לא במובן של רק סבלתי היום, אבל האם במידה מסוימת סבלתם? לא תרימו יד מי שסבל. מי מכם מרגיש שהוא יכול? שום דבר, כלום. למה לא? אוקיי, אז כל האחרים. האם מישהו מכם יכול לתת שם במובן מסוים למה היה אופיו של הסבל? מה היה אופיה של אי הנחת? כן? מישהו מכם מוכן? רמת יד? אוקיי, אז אתה שם עם בגד ים הקטון, כן. מחנק בגרון, אז זה סבל פיזי. והאם היה רובד מנטלי שליווה את התחושה הפיזית הלא נוחה הזו? מועקה כללית. שכמו מה, היא הרגישה כמו כובד, כמו דחיסות, כמו... כמו צביטה. אה, תודה. מה שמך? תודה, דביר. אוקיי. כן. עוד מישהו. כן, גל. רצון שזה ייגמר. מוכבה, עוד מישהו הרגיש רצון שזה ייגמר או שזה גל לבד? אוקיי, אז אתם יכולים ביחד, יש פה שתי מכוניות שאפשר למלא. עשרה אנשים. אוקיי, רצון שזה ייגמר. עוד מישהו? עוד משהו? איזשהו סבל? כן, אליך. איך? כאב. והייתה איזושהי חוויה מנטלית שליוותה את הכאב הזה? כאב וסבל. אוקיי, אוקיי, אוקיי. תודה לך. כן, מרסיה, את היא אחרונה. שיעמום. קצת שיעמום. קצת שיעמום. תודה. תודה. אני מקווה שלא החמרתי את המצב עד כה בשיחה. מה זה? אני לא. בינתיים לא. אז, אוקיי, אז שיעמום, סבל, הגדרה מאוד כללית, תקפה, אתה אומר מועקה, אתה אומר רצון ללכת. אז הסבל שלנו יכולים להיות הרבה שמות, כן? הבודה מנה חמישה גורמים יסודיים בתודעה, תנועות יסודיות כאלה שהתודעה עושה, הלב עושה, התודעה אגב של כולם, הלב של כולם. זאת אומרת, נראה לי, לפחות כל מי שפגשתי עד היום, אולי, אבל עד היום. חמש תנועות יסודיות כאלה שהתודעה עושה, שהן גורמות לאי נחת, גורמות לסבל, כן? ואלה תנועות אוניברסליות, הבודה דיבר עליהן לפני 2500 שנה, אנחנו איכשהו יוצא שאנחנו פוגשים אותם אצל אנשים בריטריטים ומחוץ לריטריטים גם היום, אז באמת מאוד לא אישי. תראו אם אתם יכולים לזהות אותם אצלכם. אני לא אגיד אותם לפי הסדר שהבודה אמר, אני אגיד אותם לפי סדר אחר. ראשון, עייפות או רפיון של התודעה. רפיון של התודעה. אתה מנסה לעשות מדיטציה, או כל דבר אחר, בעצם, להיות בשיחה, לתת שיחה דרמה. והתודעה שלך פשוט לא בעניין. פשוט זה לא... או שנרדמים, straight out. אתה יושב, אני מדבר, או שרית מדבר, או whatever, אתה יודע שמה שאמור לקרות זה שתהיה במגע מסוים עם הנשימה, אבל התודעה כבר לא, כבר לא איתנו. נרדמה, נרדמה. או אם היא לא נרדמה, היא ככה. ככה. אם אתם שומעים את ההקלטה ולא רואים אותי, אני עושה חיקוי של גבינה מותכת. ככה. שנים לא ראיתי גבינה מותכת, אגב. אתם זוכרים? זה היה לגיטימי, זה היה טעם לגיטימי פעם. לא חשוב. כוח או תנועה אחרת שהתודעה עושה, תנועה מאוד מאוד יסודית, תנועה של חוסר מנוחה. חוסר מנוחה. וחוסר מנוחה, שוב, יש לה הרבה מאוד רמות. אז לפעמים אתה יושב במדיטציה, או שוב, בכל סיטואציה אחרת, ואמור להתרכז במשהו מסוים, ובמדיטציה זה לפעמים נורא ברור. אני זוכר את הפעם הראשונה שאני ישבתי במדיטציה, זה היה בית בהבנה בתל אביב. אולי לא פעם ראשונה, אבל לפחות פעם ראשונה שישבתי במדיטציה משותפת, ממש לפני הרבה שנים. ואני זוכר את עצמי יושב, והגוף שלי ככה, ממש, ממש קפץ מרוב חוסר מנוחה, וממש הגוף, יש תחושה שאני חייב לזוז, אני חייב לנוע, כן? הגוף קשה לו לשאת את השקט, וממש יש תנועה תזזיתית נורא של הגוף. לפעמים זו תנועה תזזיתית נורא של המחשבות, והן קופצות מכאן לכאן לכאן לכאן, בעיקר עם דאגות, הרבה פעמים זה מלווה בדאגה, כן? פשוט תזזית, תחושה של אני לא יכול לשבת, אני צריך לעשות זה, ואני צריך לעשות זה, ואני צריך לעשות זה. מתי זה ייגמר? יכול להיות ביטוי של, גם של חוסר מנוחה. אגב, יכולים לבוא ביחד, כל המכשולים האלה, הם לא חייבים להיות אחד-אחד. מתי זה ייגמר? אוקיי, כאילו, מה עם הצליל הזה? מה איתו? מה איתו? מתי הוא בא? מתי הוא בא? מתי הוא בא? מתי הוא בא? למה הוא לא בא? כן? ואז אני מסתכל על השעון. אוקיי, עברו 7 דקות. זה נותן לי עוד 38. טוב. אז המכשול הבא הוא מכשול של סלידה. כן? סלידה. לא טוב. לא טוב. למה הוא מדבר כל כך הרבה? למה הוא מדבר כל כך הרבה? הברך כואבת ומשהו דוחה את זה. מישהו, הבן אדם הזה, הוא מעצבן אותי. כולם בריטי דווקא בסדר, אבל הוא משהו, ואז הוא עושה את זה, ואז הוא עושה את זה. מכשול של סלידה, כן? וגם הוא יכול להיות נורא גס, ויכול להיות ממש זעם, ויכול להיות נורא 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 עדין. נורא עדין. למשל שיעמום. ביטוי עדין של סלידה. יש תחושה מסוימת או חוויה מסוימת, כן? ומשהו בי לא מתעניין. לא מתחבר. קצת עושה את התנועה הזאת של הרחקה ודחייה ודחיפה. כן? בצורות נורא עדינות. וזה נורא לא אישי. זה נורא לא אישי. המיינד עושה את זה והוא יעשה את זה, כן? אז אל תיקחו את זה קשה. מכשול נוסף זה השתוקקות. כן? נהייה חושית. אני יושב במדיטציה ורק חושב על תחינה. על סלט הכינוע שבו יבוא. על כך או על זה. והאחרון הוא ספק. ספק. לא כל כך, זאת אומרת, יש מקום לשאלה. יש מקום לשאלה בדרך הבודהיסטית. מקום בעיני גדול מאוד לשאלה בדרך הבודהיסטית. ספק יש בו אלמנט תוקע. כן? אני לא עד הסוף קונה את זה. אני לא קונה את זה. ובעצם אני נשאר במקום של אני כאילו עומד בשער ושום דבר לא קורה. מכירים את זה? אני עומד על סף הדלת ושום דבר. אני מתנהג כאילו, אבל אני לא נותן לשום דבר באמת לקרות. כן? מכשול של ספק. נשמע מוכר? כן? לחלקכם כן, לחלקכם לא. נורא נורא עוזרת הקטגוריה הזאת. נורא עוזרת הקטגוריה של חמשת המכשולים. נורא מציע לכם לזכור אותם. תנסו לזכור, תנסו לשנן לעצמכם אותם. זה מאוד מאוד מועיל. כדי שברגעים קשים, תדעו איפה לחפש. אוקיי? כל סבל כרוך במכשולים. הם נמצאים שם בתוך המארג של סבל, מכל סוג של סבל. זה לא אומר שהמכשולים זו הדרך היחידה לגשת לחוויות של סבל. אנחנו צריכים ללמוד לעבוד עם רגשות ומצבי תודעה יותר מורכבים, סבל שקשור למערכות יחסים. זאת אומרת, זה לא מכסה את כל האזור הזה או התחום הזה שנקרא אי-נחת. כן? בברור לא. אבל זה תמיד מרכיב. ותמיד עבודה איתם תעזור. אוקיי? אז קטגוריה מאוד מאוד מועילה. קטגוריית ליבה כזאת. ופשוטה. הם הרבה יותר פשוטים מהרבה מהרגשות היותר עמוסים ומורכבים שאנחנו חווים. כן? אז תנסו לזכור. חוסר מנוחה, עייפות, אמרתי הפוך, עייפות, חוסר מנוחה, סלידה, השתוקקות, ספק. אוקיי? עייפות, חוסר מנוחה, סלידה, השתוקקות, ספק. אני לא אגיד את זה שוב כדי לא לשכנע אתכם שזה מה שאתם חווים. אבל כן, תנסו, תראו אם אתם יכולים לזכור את זה, זה עוזר. הרבה מהעבודה איתם קשורה בגישה. הרבה מהעבודה איתם קשורה בגישה. ואפשר לראות לאורך ריטריטים שלאורך שנות תרגול גלים של מכשולים יבואו וילכו. כן? הם יבואו וילכו לאורך התרגול ולאורך החיים. אבל הרבה ממה שנבנה זה איזשהו רוחב לב וסבלנות כלפיהם. אני יודע שזה יבוא. ואני יודע לעבוד עם זה. ואני יודע שזה יעבור. ואני יודע שזה נורא לא אישי. בדרך כלל אנחנו חווים חוסר מנוחה ויש מה שאני מרגיש. אני עושה משהו לא בסדר, אולי אני לא יושב טוב, כן? או יש לי את המחשבה של הסלידה על הבן אדם הזה והזה, ואני חושב שמה שאני חושב עליו זה באמת אמיתי. ואני באמת מרגיש כלפיו את הסלידה הזאת. אני באמת מאוהב מעל הראש. ואחרת שראיתי בקצה השני של המחצלת, והיא תהיה אשתי לעתיד. באמת, זה לא המכשול של השתוקקות, זה מה שאני חווה עכשיו. אוקיי, אז אני אפילו יודע איזה סנדלים יש לה. עד כדי כך ההיכרות היא עמוקה. ויש משהו בלראות אותם שוב ושוב, ולראות עד כמה זה לא אישי. ועד כמה הם צובעים את התודעה באופנים שהם לא עד הסוף אמינים, ולא צריך כל פעם לקנות את הסיפור של המכשול הזה, לא על עצמך ולא את הסיפור שמספר לך, לא על השנוא התורן ולא על האהוב או האהובה התורנית. זה אגב דבר מאוד נפוץ ומאוד אנושי, שאנחנו מפרשים באופן לאו דווקא מודע או לאו דווקא רצוני חוויות של אי נחת ככישלון שלנו. עכשיו זה אגב קצת תרבותי, אני לא בטוח שבכל התרבויות זה היה המצב, אבל בתרבות שלנו שמשעינה הרבה על העצמי, מי אתה? מה אתה בוחר לעשות? כן? ויש בזה הרבה יתרונות, אבל זה שם הרבה משקל עלינו, ואני חושב שחלק מתופעות הלוואי של זה, כשאנשים סובלים, יש בהם מה שמרגיש שהם אשמים בזה. אלה לא חדשות טובות. זה לא עוזר. זה לא עוזר. כשאתם סובלים, שנייה קודם כל לסבול. ואיזושהי מידה של חמלה על הדבר הזה. או רצון להיטיב עם עצמכם. לפני שבאה התחושה ש... כנראה עשיתי משהו לא בסדר, שהוביל אותי לכאן, שיכולה להיות תחושה מאוד 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 אינטואיטיבית, וקורית גם למשל עם כאב פיזי. אני לא חייב להיות אפילו עם כאבים מנטליים. אז הדבר שחשוב להיות מודעים אליו ולשים אליו לב, העצמי משאיל את עצמו בקלות לסבל ואי נחת. עוד קצת לגבי גישה, לפני שאני אדבר על ממש אופני עבודה עם האורחים או המכשולים. אני חושב שזה נורא נורא חשוב בתוך המסע הזה, אפילו אם הוא מסע קצר של רק 5 או 6 ימים, שיהיה לנו מבט קצת רחב וקצת מתוחכם לגבי מה אנחנו עושים כאן. כשאנחנו יושבים, או כשאתם יושבים במדיטציה, יכול להיות שישנה השקפה מאוד מובנת, נובעת מההנחיות הפשוטות שאנחנו נותנים, שהמרכז של המדיטציה, או מה שאנחנו עושים, הדבר החשוב ביותר, זה לפתח איסוף, ריכוז ותשומת לב. כלומר, להחזיר את התודעה, או במינוח, או בפרשנות הצרה של זה, להחזיר את התודעה שוב ושוב לאותו מקום ולייצב אותה. ויש בזה משהו מועיל בלחשוב ככה. אבל אנחנו עושים הרבה יותר. חשוב להבין שאנחנו עושים הרבה יותר. כשאת יושבת שם למדיטציה, את עושה הרבה. הרבה מאוד. מראש יש איזו כוונה מיטיבה. של אוקיי, אני יושיב את עצמי. ואני אעשה משהו טוב עם הלב והתודעה האלה. ויש רגישות למה הלב והתודעה האלה עושים. גם אם נודדים כל הזמן. גם אם הם שקועים בסלידה. יש שם למידה והבנה לגבי מה הלב והתודעה עושים. יש שם אמון שמתפתח. כן? אני מפתח אמון בכך שאני מסוגל להיות עם הלב והתודעה של עצמי, שזה אגב דבר נדיר. מדהים ככל שזה יישמע. זה דבר נדיר שבן אדם בכלל יהיה מוכן לפגוש את הלב והתודעה של עצמו. רוב האנשים מתרחקים מהלב והתודעה של עצמם, כאילו הם היו נחיל זבובים. שלא יהיה אומן. כן? לא פלא שהחברה שלנו נראית כמו שהיא נראית, שהעולם שלנו נראה כמו שהוא נראה. האינטימיות הבסיסית הזאת עם הלב והתודעה של עצמך, לא שם. אז אני מפתח את זה, את האמון בעצמך בהקשר הזה, את האומץ שזה דורש, את הנכונות שזה דורש, את האמון בדרמה, או את האמון בתרגול. אתה מפתח סבלנות, כן? מי מכם שעדיין כאן בריטית, שזה כולכם, לפחות בינתיים, מפתח הרבה סבלנות מהשהייה והנכונות להיות עם המצבים האלה, כן? יש בזה הרבה אהבה כלפי עצמך. להיות נכון ללוות את עצמך ולהיות עם עצמך לאורך יום שלם על כל הגלים שהוא מביא. זה הרבה מאוד אהבה. אנחנו מפתחים הרבה מאוד אי שיפוט, בעצם זה שאנחנו שמים לב שהתודעה נדדה ומחזירים אותה בחזרה, כן? להליכה, לישיבה. אנחנו מפתחים את כל הדברים האלה, כל הדברים האלה. וכל הדברים האלה ילוו אותנו. ובכלל זה אנחנו מפתחים גם את הגישה הנבונה והמיומנת לעצמנו דרך חוויות של אי נחת, דרך חוויות של סבל, גם דרך המכשולים. כל הדברים האלה מתפתחים. ואלה דברים שאפשר להישען עליהם בחיינו. כן? אלה הדברים שבאמת נשארים איתנו. האיכויות היפות שאנחנו בונים בלב ובתודעה של עצמנו. וכן, אנחנו רוצים לפתח את האיסוף והריכוז של הלב והתודעה, אבל תזכרו, לב ותודעה אוהבים להיות איפה שטוב להם. זאת אומרת, והכל תלוי ביחסים שלנו עם החוויה. אז יחסים סקרניים, פתוחים, מאפשרים, סבלניים עם החוויה, כן? שלא משתמשים בסבל שלנו כנשק כנגדנו, יאפשרו ללב ולתודעה להתיישב. בצורה טבעית ונינוחה יחסית. וסוסטיינבל. צורה שאפשר להחזיק הרבה מעבר לגבולות של ריטריט. כי זה כנה. זה היה ככה לגבי גישה במובן הכללי יותר. עכשיו אני חוזר לקו של המכשולים. זוכרים אותם? כן? זוכרים? מה הראשון? נכון, יפה, כל הכבוד. שני? חוסר מנוחה. סלידה, השתוקקות. ספק, אוקיי? חסכתי ממכם. כדי שלא תצטרכו לשאת את הקרמה של להגיד סלידה. לוקח את זה שלך. אז יש טריקים ושטיקים ספציפיים בשביל כל אחד מהמכשולים, ואני מקווה שאני אספיק לדבר עליהם, אבל יש גם דברים כלליים שנורא עוזרים. דבר אחד שנורא עוזר, זה די מפתיע עד כמה הוא עוזר, זה לשיים, כן? להכיר במכשול שנוכח, להכיר בו, כן? להגיד, אוקיי, זו סלידה. אוקיי, עכשיו אני יודע שזה מה שנמצא. כן? אני נותן איזושהי הכרה לדבר הזה. אוקיי, זה חוסר מנוחה. זו השתוקקות. אני נותן הכרה לדבר הזה. באופן כללי, רגשות ומצבי תודעה אוהבים שאנחנו מכירים בהם. זה נכון לא רק לגבי המכשולים, זה נכון לגבי כל קשת הרגשות שלנו. הכרה במשהו מייצרת לו איזשהו מרחב, מאפשרת לו לנוע. כן? עם המכשולים זה עוזר במיוחד משום שעד שאנחנו מכירים בהם, הם מפעילים אותנו. כן? זה נגיד די ברור עם סלידה, או גם עם חוסר שקט. אולי זה פשוט ברור לי, כי אני כל הזמן סובל מסלידה וחוסר שקט. אני אתן הרבה דוגמאות אליהם. לא באמת כל הזמן, אבל אלה זו הנטייה שלי. אגב, לאנשים יש נטיות עם מכשולים, כן? יש אנשים שהם יותר של זה, אנשים שהם יותר של זה. עכשיו אתם יודעים מי אני, אתם יכולים לחשוב על מי אתם. אז כל עוד יש למשל סלידה כלפי מישהו או משהו, אז משהו בתודעה שלי באמת מאמין שהבן אדם הזה הוא כמו שאני חושב שהוא. נכון שאני לא יודע פשוט כלום. שום דבר, הבן אדם לא פתח את הפה, כן? אבל אני יודע. אולי אני לא מספר לעצמי, אולי אני גם כן מספר לעצמי, ואני כבר יודע למה הוא לא בסדר, ואני יודע את זה, כן? ומשהו בי מאוד מאמין לסלידה, ומשהו בלומר, אוקיי, זו סלידה, זה שם את ה... זה ממקם את הבעיה במקום הנכון, כן? עד שאנחנו עושים את זה, משהו בתודעה שלנו הולך על האובייקט. זה הוא שם. כשאנחנו משיימים או מכירים במשהו, אוקיי, זה קורה כאן. זה צובע את העיניים שלי, זה צובע את החוויה. עכשיו אני יכול לגשת לזה, כן? זה פותח שער כדי לגשת אל מה שקורה כאן במרחב הזה. וכמו שערן אמר אתמול, על מה שקורה במרחב הזה אנחנו יכולים יותר להשפיע. עם זה אפשר לעבוד. אם מה שאנחנו ננסה לעשות זה, אוקיי, יש לי סלידה כלפי הבן אדם הזה, עכשיו אני מדמיין מי הוא, ומנסה להשפיע עליו כדי שיהיה אחרת, זה הולך להיות תהליך די ארוך. לאו דווקא מאוד אפקטיבי ולא מיטיב לאף אחד מאיתנו. עם זאת, כשאני אומר, אוקיי, יש פה סלידה, אני יכול לקחת עליה איזושהי אחריות ולהתחיל לעבוד עם מה שקורה כאן, אז אני כבר במקום אחר לגמרי. אז זה הדבר הראשון לעשות, להכיר. כן? נשמע הגיוני? השתכנתם? סבבה. הדבר השני זה, והוא שני, אבל לפעמים הוא בא עם הראשון, לפעמים הוא בא לפני הראשון, זה לקבל את זה שזה מה שנמצא. להגיד, אוקיי, סלידה. זה מה שקורה עכשיו. זה נשמע פשוט, אבל כמו ששרית אמרה היום במדיטציה המונחת, הוא אמרה משהו באזור הזה, כשיש חוויה לא נעימה, התודעה באופן מאוד מאוד אינטואיטיבי עודפת אותה. אנחנו לא רוצים להרגיש. וסלידה זה לא נעים. וגם חוסר מנוחה זה לא נעים, וגם רפיון של תודעה זה לא נעים, וגם ספק, וגם השתוקקות. וזה מעניין, דבר שמעניין לחשוב עליו, לא טריוויאלי, השתוקקות זו חוויה לא נעימה. החוויה של השתוקקות היא לא נעימה. דבר מעניין. אולי נחזור לזה? כנראה שלא. כן, לזמן. אז מי מכם שמשתוקק לזה שאני אחזור לזה, שימו לב, חוויה לא נעימה, נכון? הנה. There you go. אוקיי. אני בטוח שנגמרתי על משהו. זה קבלה. לקבל את זה שזה מה שנוכח, זה כולל גם לפעמים להיות מוכנים במידה מסוימת לשאת את אי הנחת שיש בזה. להרגיש אותה. כן? בחוסר שקט יש אי נחת. חוויה לא נעימה, משהו בי רוצה שהמדיטציה תיגמר, רוצה שתלך, רוצה ללכת הביתה, משהו נע שם. וזה חוויה שבמידה מסוימת לא נעימה. הקבלה מבקשת ממני להרשות לעצמי להרגיש את אי הנעימות הזאת גם. כן? וזה לא תמיד פשוט. צריך קצת משאבים בשביל זה. צריך קצת נינוחות בשביל זה, קצת רוגע בשביל זה. ולפעמים זה לוקח קצת זמן. לפעמים יש מכשול ואתה כבר שם לב שמשהו קורה, אבל עוד לוקח זמן עד שאתה מוכן לתת לזה שם. ואולי לוקח עוד קצת זמן עד שאתה מוכן לתת לזה להיות מורגש. עכשיו, הקבלה היא חשובה, או הנכונות להרגיש, היא חשובה, כי שם יכולה באופן טבעי להעלות איזושהי חמלה כלפי עצמך. כל עוד חוסר המנוחה אומר לך, טוב, אני רוצה ללכת ואני רוצה שהמדיטציה תיגמר, או העייפות פשוט מעמעמת אותך ואתה לא מרגיש את העייפות, אז אין שם את המרחב שבו אתה יכול להרגיש, אני קצת סובל כאן. והתחושה שאני קצת סובל כאן, תחושה היחסית פשוטה וישירה של זה, יכולה להיות חשובה, כי כשאתה מרגיש שאתה קצת סובל, אז משהו בך מגיב בחמלה, באופן נורא טבעי ונורא אינטואיטיבי. חמלה היא נורא טבעית כשאנחנו לא מפריעים לה. כן. ועם החמלה הזאת משהו יכול להתחיל לנוע, כן? אני כן רוצה להמליץ, במיוחד למי מכם, שככה יש לו אולי איזשהו ניסיון בתרגול, לראות אם התחושה של קבלה של משהו, של מכשול מסוים או כאב מסוים, יכולה להיות מובחנת. כלומר, זה לא רק kind of או sort of לקבל, אלא זה באמת, אני מזהה שיש כאן היא נחת, אפילו כאב פיזי, ואני מרגיש אותה, ואני ממש מתאמן בלהיות מוכן לקבל אותה. ושם לב איך זה מרגיש. כן? אז זה למי מכם שכבר יש לו איזשהו ניסיון בתרגול, אז אני אומר, האזור הזה של קבלה אפשר ללמוד אותו יותר ויותר, כן? אפשר להפוך את זה ליותר ויותר משמעותי, יותר ויותר להיפתח, יותר ויותר להיות נכונים להרגיש. באמת, להזמין את החוויה. אוקיי, חוסר מנוחה. אוקיי. אוקיי. בכנות. אוקיי, זה מה שקורה עכשיו. אני מוכן. מוכן לפגוש. מוכן לפגוש. רוצה שיהיה לי משהו מצחיק להגיד? למישהו יש רעיון? תודה. תודה, זה די עזר. זה היה די מצחיק. די מצחיק. הדבר השלישי שאפשר לעשות עם, עם מכשול מסוים ש, שעולה, זה קצת ללמוד או להכיר אותו. כן? אגב, שנייה פוס, מי מכם שהוא מתחיל או חדשה לתרגול הזה, שני השלבים הראשונים הם מספיקים. הם מספיקים. אני יודע שזה מה שנמצא שם, ונפתח לזה ונותן לעצמי להרגיש את זה. אני עושה את זה, ואני חוזר למדיטציה שלי. Good enough, אוקיי? אז בהתחלה אפשר בהחלט להסתפק בזה. כי התודעה בהתחלה עוד לא בנויה למסעות יותר ארוכים. אני צריכה שנייה מדיטציה פשוטה, גיחה קצרה וחזרה. מדיטציה פשוטה, גיחה קצרה וחזרה. אז הגיחה הקצרה יכולה להיות, אוקיי, זה חוסר מנוחה. אני מקבל את זה שהוא כאן, וחוזר לתוך האפיק שלי של המדיטציה. אם התודעה קצת יותר מיושבת, או שיש לכם קצת יותר ניסיון, אתם גם יכולים להתחיל ללמוד מה זה הדבר הזה. מה זה חוסר מנוחה? מה זה? מה זה? איך זה מרגיש? זה נורא מעניין במיוחד עם עייפות נגיד. כי עייפות היא בדיוק מצב של חוסר חקירה כזה. או עם שעמום. כן? מצבים מסוימים של ילחוש. מה זה בעצם? איך זה נחווה? כן? אז יש אולי איזה כבדות באפיים, ויש תחושה של מין משקל מסוים שיורד למטה, והתודעה שלך כאילו אומרת לך, זוב אחי, זוב, רד מזה. ויש לזה איזה אקלים, זה מין אטיטיוד כזה של ריחוק קצת לא חי, כן? ולפעמים גם למחשבות יש גוון מסוים, קצת עמומות, כן? וקצת הולכות לכיוון שוקע כזה מבחינת, לפעמים יש עם זה רגש מסוים. אז לחקור ולהרגיש איך זה, כן? איך הגוף שלי מרגיש את זה? איך אני מדבר לעצמי? איך התודעה מדברת? חווה את האירוע? ומה עוד? מה עוד אני יכול לגלות? אולי גם על איך העולם בחוץ נראה. המכשולים זה מעניין, הם צובעים את העולם בחוץ, נכון? לפעמים הפעמון להיכנס למדיטציה מצלצל, ומדיטציה בהליכה הייתה נחמדה, ואוקיי, יופי, מדיטציה בישיבה, הזדמנות ללמוד ולהיכנס ולהעמיק, איזה יופי, איזה כיף. ואז בהליכה הבאה יש חוסר מנוחה, משתלט על הישות, כן? הרבה מחשבות ורצון ללכת, או ספק משתלט על הישות, ויש הליכה במין תחושה של לא באמת קורה פה כלום. אני מצלצל הפעמון לישיבה וזה, שיט, ישיבה, איך אני שונא ישיבה. באותו רגע זה מרגיש כאילו זה תמיד נכון, כאילו תמיד שונא ישיבות. אני שוכח שישיבה לפני זה, ישיבה, יופי. אז המכשולים צובעים את העולם, וזה חלק ממה שאנחנו יכולים ללמוד בתוך השלב השלישי הזה של הלמידה, של מה קורה בחוויית הגוף, מה קורה בתודעה החושבת, איך זה צובע את העולם. איך זה צובע את העולם. איך זה צובע את עצמך? זה מעניין גם, נכון? שהתודעה מיושבת, דברים מרגישים בסדר, אתה מרגיש פתוח, אתה מרגיש, אני ממש אחלה בן אדם. אני ממש על זה. ממש on top of things. ויש קצת רפיון, לא יודע לאן החיים שלי הולכים. מה אני עושה פה? אולי אני ארדם פה על ברז הכיבוי. נראה לי מנח נוח. התחושה שלך לגבי עצמך הופכת להיות מאוד אחרת. אז המכשולים האלה הם, ערן אמר אתמול שיש, שזה כאילו, כנראה מסלף קצת. אני מבקש סליחה מראש. אני חושב, תדמיינו שיש מסך שהמיינד מקרין עליו את כל מה שהוא חושב. אז קצת יש כזה. קצת יש כזה. וזה איך שאנחנו רואים את עצמנו ואת העולם. כן? המיינד קצת מקרין את עצמו. לתוך האופן בו אנחנו רואים ופוגשים וחווים את עצמנו ואת העולם. וזה טוב ללמוד ולראות איך המכשולים צובעים את החוויה הזאת, כי אז זה קצת מאבד מהאמינות של זה. עם מה שקורה בתוך המכשול, למשל, נגיד יש לי שילוב של עייפות וסלידה. אוקיי, שילוב מקסים. יש כל מיני שילובים אגב שקורים. הרבה, והם יכולים לבוא כולם ביחד, ואתם אומרים לעצמכם, נשמע שחוסר מנוחה ועייפות זה סותר, השתוקות וסלידה וזה סותר. חכו. חכו ותראו. כל מיני דברים יכולים לקרות. אז נניח שיש לי שילוב כזה של, של עייפות וסלידה. שנייה, על מה דיברתי? אני לא... זה לא הדוגמה, אני אומר, שנייה, שכחתי על מה דיברתי. משהו בדיבור על שילוב של עייפות וסלידה גרם לזה. על מה, דיבר, על מה דיברתי? אם אתם שומעים את ההקלטה, מישהי אמרה מדיטציה. כן, טל, מה אתה אומר? על דרכים? כן, לא, בסדר, את זה אני יודע. הייתי, קיבלתי יותר ספציפי. טוב, בסדר. שילוב של עייפות וסלידה. נו. נשאר עם זה. והדבר הרביעי לעשות עם המכשולים, יש לכם עוד כוח לשמוע את הדבר הרביעי? כן? הוא ארוך. מזהיר אתכם מראש. אולי אני אחסר רק חלק, ומחר בהנחיות אני אדביק את השאר. תנסו לא להיפטר מהמכשולים שלכם עד מחר. הדבר הרביעי שאפשר לעשות, אולי שנייה אני אגיד עוד משהו על השלישי. השלישי אמרנו ללמוד, ללמוד איך הדבר מרגיש, כן? והלמידה עוזרת קצת לרופף את האמון האינטואיטיבי במה שהמכשולים אומרים. וזה מה שאני חושב שהתכוונתי להגיד על השילוב של עייפות וסלידה. אתה יושב שם שילוב של עייפות וסלידה, ואתה באמת מאמין לזמן מה שמשהו עמוק אצלך לא בסדר. שאתה צריך לפתור איזה עניין. שאתה אפילו לא יודע מהו, אבל דחוף לפתור אותו. כן? או שמשהו בריטריט באמת לא בשבילך. וזה מספר לך את הסיפור הזה. עכשיו זה מספר לך את הסיפור הזה לפעמים כסיפור של מילים, ולפעמים לא, זה מכניס אותך לסרט על הדבר הזה. בלב של הסרט הזה יש מקרן שמקרין עייפות וסלידה. ועייפות וסלידה גורמות לך לראות את העולם ולראות את עצמך בדרך מסוימת. ואחרי שראית את זה מספיק פעמים, אוקיי, זה עייפות וסלידה והן גורמות לעולם להיראות ככה ולגוף להרגיש ככה ולתודעה להרגיש ככה, אתה מפסיק לקנות את הסיפור. כי אתה יודע, אתה יודע מי, אתה יודע מי מספר, כן? ומתחיל לאבד את האמינות שלו. הלמידה על כל אחד מהמכשולים האלה, כן? של חוסר מנוחה, עייפות, סלידה, השתוקקות וספק, הלמידה על כל אחד מהם מאפשרת לנו להבין יותר טוב איך הם עובדים עלינו, וגם נותנת לנו יותר כלים לעבוד איתם, כן? אנחנו רוצים כאנשים ללמוד לעבוד עם המכשולים, ללמוד לעשות איתם משהו. והלמידה הזאת מאפשרת לנו גם לתפוס אותם יותר מהר שהם באים, וגם פותחת לנו כל מיני דלתות ופתחים לראות מה אנחנו בעצם יכולים לעשות איתם. אז זה היה השלב השלישי של ללמוד את, כן, ללמוד את החוויה של המכשולים, להכיר אותם מקרוב. וזה משהו מבחינת הטכניקה המדיטטיבית שאפשר, אם התודעה שלכם יחסית מרוכזת או שיש לכם יחסית הרבה ניסיון, אתם מזהים מכשול, מקבלים את הנוכחות שלו, ואז אתם הולכים לאיזה דקה של שאלה. איך זה גורם לי להרגיש, כן? איך אני חווה את הגוף הזה ואת התודעה הזאת עם הנוכחות שלה, של המכשול הזה, כן? מה אני יכול ללמוד עליו מתוך זה? ואז לחזור. זו למידה שקורית בהדרגה, כן? זה לא רק דקה, אבל אני אומר דקה כל פעם כדי לשמור את זה פשוט. קצת שואל את עצמי. טוב, אני אעשה את זה קצת לא אלגנטי. והאופן הלא אלגנטי שאני אעשה את זה, זה שאני אדבר על כל אחד מהמכשולים ועל דברים שאנחנו יכולים לעשות איתם. כן? דברים שאנחנו יכולים, דרכים לעבוד עם המכשולים. ואני אתחיל עם זה עכשיו, ואני אסיים עם זה מחר בבוקר. בסדר? זה יהיה קצת לא אלגנטי. אבל אני חושב שזו הדרך היותר טובה לעשות את זה כרגע. Fair enough? מוכנים לקבל את זה? יש לנו עוד רבע שעה, שימו לב. מה להתחיל? ממה אתם הכי סובלים? חוסר מנוחה. חוסר מנוחה. מה עזר עם חוסר מנוחה? מישהו עוד מתמודד עם חוסר מנוחה? כן, כן, כן. די הרבה, די הרבה. יופי. כן, הוא נפוץ חוסר מנוחה. למישהו יש טיפ על מה עוזר עם חוסר מנוחה? מה זה? זה מה שאתה חושב. לא עוד מישהו יש טיפ מה עוזר עם חוסר מנוחה? איך? לא שמעתי. זיהוי, זיהוי של חוסר מנוחה. אוקיי. כן, 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 כן. אוקיי. אז יש עוד כמה דברים ספציפיים שעוזרים עם חוסר מנוחה. מה זה? ודאות? תסביר. ודאות במובן של מה יקרה, של לוז ושל דברים כאלה. כן, כי אז התודעה לא צריכה להתעסק במה יקרה. אבל בתוך מסגרת הריטריט שבו יש הרבה ודאות וחוסר מנוחה יכול לגלות את עצמו באופן חופשי בלי שום סיבה נראית לעין. ועדיין, יש כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות איתו כדי לעזור לעצמנו. ערן אמר אתמול איזושהי נקודה מאוד מעניינת, אני חושב, מקווה שאני לא מסלף שוב, שכשהתודעה שלנו חווה סבל, היא גם מזינה אותו איכשהו, היא משתתפת בו איכשהו. יש דרכים שבהם עם כל אחד מהמכשולים האלה אנחנו קצת מזינים אותם ומשתתפים בהם מתחת לרדאר. ואלה חדשות טובות דווקא, כי זה אומר שבכל רגע אנחנו יכולים לעשות משהו עם התודעה שלנו שיחליש את ההשתתפות הזאת. אז יש כל מיני דרכים שבהם אנחנו משתתפים בחוסר מנוחה. אחת הדרכים שלפעמים אנחנו משתתפים בחוסר מנוחה זה קצת מאמץ יתר. אז לפעמים כשאתם מוצאים את עצמכם חסרי מנוחה, תשאלו את עצמכם, האם אני מתאמץ מדי? האם אני מנסה מדי להיות בפשטות עם הנשימה? שתכלס זה לא דבר שדורש כל כך הרבה מאמץ. דורש מאמץ מסוים לחזור שוב ושוב ולבוא במגע, אבל זה לא מצריך מכם ללחוץ. אז אולי אפשר קצת להוריד את הרגל מהגז בתוך המדיטציה, וזה קצת יקר על חוסר המנוחה. עם חוסר מנוחה, לפעמים חלק מהדרכים שבהם, הדברים שהתודעה עושה יחד עם חוסר מנוחה זה שהיא מתכווצת, היא מצטמצמת לדבר אחד ואז לדבר אחר ואז לדבר אחר. הרוחב של המודעות בכל הגוף, כן, יכול מאוד לעזור. לקחת את המודעות ולהרחיב אותה, תנסו לעשות את זה עכשיו. תקחו את המודעות שלכם, לא צריך תנוחה מוזרה, אתם מספיק מוזרים כמו שאתם. תקחו את המודעות שלכם, תראו אם אתם יכולים לתת לה להרגיש את כל הגוף. זה עושה משהו, כן? זה מרגיע משהו. לפעמים דבר נוסף שעוזר עם חוסר מנוחה, זה לקחת את התודעה ולתת לה להיות קצת יותר פתוחה. כן? לפעמים בתוך המדיטציה אנחנו נורא מנסים להיות עם הנשימה, או מנסים להיות עם דבר זה או דבר אחר, התודעה נורא מתכווצת לכאב, או משהו אחר שהיא עסוקה בו. לפעמים, ותנסו לעשות את זה עכשיו, תחשבו על הריכוז או תשומת הלב לנשימה, לא כל כך כריכוז שאנחנו מחזיקים ביד קפוצה, אלא יותר כמו יד פתוחה שהנשימה נמצאת במרכז שלה. והמודעות יכולה להיות מאוד נינוחה ופתוחה, קצת כמו שערן הנחה בערב של היום הראשון. יש כל מיני צלילים באים מכל מיני מקומות, מכל מיני כיוונים. אתם שומעים אותם? יש את התחושה של קרירות. תחושה של עוד אנשים מסביב. במרכז של זה יש את החוויה של גוף ושל נשימה. ההיפתחות הזאת למרחב יכולה לתת לתודעה קצת יותר ספייס, להתרחב אליו, ועל ידי כך להפחית משהו מחוסר המנוחה. גם עוזר עם חוסר מנוחה, להרגיש את המפגש או המגע של פלג הגוף התחתון עם הקריות, או עם הקרקע, כמו ששרית הציעה במדיטציה המונחית. כן? זה עוזר קצת להתמקם, להתקרקע, להוריד את תשומת הלב נמוך. אז גם אם אתם עובדים עם הנשימה, באף, בחזה או בבטן, אפשר שחלק מתשומת הלב תהיה עם חלקו התחתון של הגוף. זה הרבה פעמים עוזר לקרקע. עוד עוזר עם חוסר מנוחה, להתרכז בנשיפה דווקא. הנשיפה. הנשיפה באופן טבעי מרגיעה, נכון? מרגיעה קצת. אז יש שאיפה ויש נשיפה. זה נותן לנשיפה להרגיע קצת את הגוף והתודעה. וזה יכול מאוד לעזור. אני חושב שזה מה שאני אגיד על חוסר מנוחה. אולי דבר אחד נוסף שהוא קצת, בכל זאת אני אגיד אותו, אם חוסר מנוחה יחסית חריף, לפעמים זה עוזר לתרגל בעיניים פקוחות. כי זה שוב, הרבה פעמים חוסר מנוחה, יש עניין של צרות והתודעה מתכווצת. ואז היא צריכה קצת יותר מרחב. אפשר לתת לה את המרחב הזה עם כל הגוף, עם הצלילים מסביב, אבל לפעמים גם קצת לפקוח את העיניים ולהסתכל קדימה, מטר או שניים קדימה, נותן לתודעה עוד קצת מרחב ללכת אליו. וזה עוזר. אוקיי? מספיק? זהו, התגברתם על חוסר המנוחה שלכם לתמיד? עכשיו נדבר על היפות, כי הם זוג כזה. חוסר מנוחה ועייפות ורפיון. מישהו או מישהי חוותה עייפות? כן? כן? אוקיי, 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 אוקיי. תנועה נורא, נורא בסיסית של המיינד. לא בהכרח אומרת שום דבר. כן? חלק מהאקלים שהייתי מצפה לו ממיינד אנושי. כנראה לא רק אנושי אגב, מהתבוננות בחתולים ו... למרות שחרקים נראה שהם לא עייפים אף פעם. לפחות הג'וקים של תל אביב הם נמרצים 24/7. כמו סניף של AMPM. אוקיי. אז לגבי עייפות, כמה דברים שהייתי מציע. שנייה, אני אסתכל בדף, כי אתם רואים, אני, עייפות זה לא העניין שלי. אז... למרות שכרגע אני קצת עייף. אוקיי. דבר אחד שנורא עוזר עם עייפות, ותופתעו, כי זה... אותו דבר עם חוסר המנוחה, זה הרגישות לכל הגוף. ועם עייפות אתם צריכו להיות קצת עיקשים. האמת שגם עם חוסר המנוחה. עכשיו אני מרגיש את כל הגוף, כל הגוף, כל הגוף, אני מרחיב. למה זה עוזר? כי גם עם עייפות, כמו עם חוסר המנוחה, התודעה, וושט, כן? עושה ככה, היא מתכנסת, היא מצטמקת. כן, אז אתה מוצא אצלך קורס על איזה. או, אני רואה שהוא, אנחנו מותקפים על ידי צרצר. זהו? אוקיי, מכת הרבה. זה גם פתרון לעייפות אגב. בא לעזור לנו. אז שוב, הרחבה של תשומת הלב לכל הגוף יכולה לעזור, כי אם עייפות יש נטייה של התודעה להתכנס, להתכווץ, כן? להיסגר. כשאנחנו רוצים ללכת לישון בלילה, אנחנו מתכווצים, מצטמקים. להתמקד בשאיפה, באופן לא מפתיע, כן? עם השאיפה, הגוף באופן טבעי נעשה קצת נמרץ יותר, קצת חי יותר. להתמקד בחוויה של שאיפה יכול נורא לעזור עם עייפות. לפתוח את מרחב התודעה, בדיוק כמו עם חוסר מנוחה, כן? לפתוח את מרחב התודעה גם לצלילים וכן הלאה, בדיוק עוזר לתת קצת יותר, שוב, תעשו את זה עכשיו, קצת לפתוח את החיישנות, לשלוח את המחושים לכל הצדדים, לכל הכיוונים, ועדיין יש גוף ונשימה במרכז. עם עייפות, כן, יש דברים יותר ככה ברורים שאנחנו יכולים לעשות. אפשר לתרגל בעיניים פקוחות, אין שום סיבה לא לעשות את זה. אפשר לתרגל בעמידה. אחלה תרגול. יש מעט מאוד חסרונות לתרגול בעמידה. אז אם אתם מרגישים שהעייפות מתחילה להשתלט, ואתם אומרים, אוקיי, אני מתמקד בשאיפה, עשיתי את זה לזמן מה, ואז נרדמתי, ואז התעוררתי, ואז הרחבתי את תשומת הלב, עשיתי את זה לזמן מה, נרדמתי שוב, אוקיי, זה הזמן לעמוד. לפעמים גם לא חייבים לחכות להירדם, אלא כשהתודעה מתחילה להרגיש רפויה באופן שלא מאפשר לה לגשת, אז אולי זה הזמן לעמוד. לתת לגוף קצת יותר חיות. כן? למה לא בעצם? אכפתכם. יש בזה משהו נורא מעורר השראה באולם שאנשים עומדים בו, באמת. יש בזה משהו שמראה עליהם בשבילי, כשאני רואה את זה, אני יודע שאנשים בעניין. אתם מבינים את הכוונה? הם בקטע. אוקיי, הם עייפים והם נעמדו. יש בזה איזו תנועה של מסירות. מאוד יפה בעיני. ובאופן כללי, יכול להיות שאם יש שאיפות או רפיון, כן שווה למצוא פרק זמן לאורך היום שבו נעים באופן נמרץ יותר. כן, יוצאים להליכה יותר נמרצת, עושים את התנועה בבוקר וכן הלאה, כדי לתת לגוף קצת אנרגטיות ופתיחות. כן. כן. יפה, מה שמך? יוקף, שאלה מעולה. אז השאלה הייתה, למי מכם, למאזיננו בבית, אז המאזין יוגב, שאל, אוקיי, אז אתה אומר דברים, כמו למשל לקום וכן הלאה, במידה ויש שאיפות, וזה סותר במובן מסוים את העניין של ללמוד מכשול. ללמוד מכשול, חלק ממה שכלול בלמוד מכשול, אפילו הרבה ממה שכלול בלמוד מכשול, זה ללמוד מה תומך בו, או מזין אותו, ואיך אפשר להפסיק להזין אותו. כלומר, ללמוד מכשול זה לא רק ללמוד, זה לא רק ללמוד אותו כמו התרחשות שכאילו נמצאת שם ואני מסתכל עליה מהצד או שאני בתוכה, אלא המכשול הוא התרחשות חיה שכוללת בתוכה גם את מערכת היחסים שלי איתו. כן? וכשאני משנה משהו במערכת היחסים הזאת, למשל אני פותח את המודעות, או ממריץ קצת את הגוף, ואני שומר על מעקב של מה זה עושה לתחושה של היפות, אני לומד על הדינמיות של המכשול ועל השיחה שיש בינינו. אז אני הייתי כולל את זה כחלק מללמוד את המכשול, ללמוד, כן? ללמוד את הדינמיקה, את הדינמיקה ואת היחסים איתו. זה שכנע? חלקית? אז מה הסייג? Fair enough. אז מאזיננו יוגב, גורס, שההסכמה שלו היא חלקית, כי הוא אומר, אוקיי, אם אני פשוט מיישם את הכלים שנתת עכשיו, אז בעצם אני לא עד הסוף לומד את המכשול, כי אני פשוט מיישם ונפטר ממנו, בדרך מלאכותית כלשהי. אז א', הייתי אומר, יש בזה משהו. אתה יכול לשהות איתו לזמן מה, כן? ואז אתה יכול לבחור ליישם את הכלים האלה מאחת משתי סיבות, כן? סיבה אחת תהיה להגיד, אוקיי, אני למדתי אותו מספיק באופן ראשוני, ואני עכשיו יכול ללמוד את את הדינמיות שלו, שזה כולל את התגובה שלי אליו ומה זה עושה, זאת יכולה להיות סיבה אחת. סיבה שנייה זה ששהיתי איתו, אבל מרחב הלמידה שלי כבר קרס. אני כאילו שוהה עם העייפות הזאת, אבל כבר לא נשאר מרחב במיינד שבאמת יכול ללמוד, אני פשוט עייף. ואז אני צריך להפעיל כלים קצת יותר כבדים, כמו למשל לעמוד, זה מביא קצת יותר אנרגיה, ואז אני יכול ללמוד על הדינמיקה של המכשול לאורך זמן, איכשהו כי אני מפנה מספיק מרחב מסביבו ונותן לו לנוע. אבל מה שאתה אומר הוא, הייתי אומר בהחלט נכון, אם אני מפעיל את הדברים האלה בלי רגשות, רגישות וערנות של מה זה עושה לדינמיקה של העייפות למשל. אם הרגישות והערנות שם, אני מניח שכן תהיה שם למידה על העייפות. אני לא הייתי ממליץ, ואני לא שומע את זה ממך, אבל אני בכל זאת אומר, אני לא הייתי ממליץ על גישה שאומרת, אני רק אהיה עם המכשול הזה באופן פסיבי שוב ושוב ושוב, בלי לעשות שום דבר על מנת ללמוד ממנו. כי זה משאיר אותך פסיבי מדי, וכשאתה פסיבי מדי, בעצם התודעה שלך עושה דברים שמזינים את המכשול הזה, ואתה פשוט לא יודע, אתה לא שם לב, כי הם קוראים מתחת לרדאר, דווקא האקטיביות יכולה לגלות מה היו הפעולות שהתודעה עשתה קודם, שעכשיו הפסקת לעשות, שגורמות למכשול, שגורמו למכשול להיות שם קודם, ומאפשרות לו לא להיות שם עכשיו. אז זה הופך את... מה? לא הבנתי. תקח את הזמן. אוקיי. אוקיי, אז התגובה לכך? לא, זה לא צריך להתנסה, זה דווקא אני מרגיש שיחה מאוד טובה. אנחנו לא נמשיך אותה עוד הרבה זמן, כי אנחנו כאן שעה, והמכשול של עייפות בלי סלידה, אבל רק עייפות לפחות עליי הוא משפיע. אבל בכל זאת נפנה לזה, כי זו נקודה יפה וחשובה. השאלה היא, האם העיסוק הזה, או ההתעסקות הזאת במכשול, של לעבוד איתו וכן הלאה, לא יכולה לייצר איזושהי התנגדות? אתה אומר, קלינגינג, נדמה לי שזה... אוקיי. איזשהם יחסים של קבילות מסוימת עם המכשול, דרך הניסיון לסלק אותו, או בגלל הניסיון לסלק אותו, או משהו כזה. בכל מכשול ממילא יש מידה של די רבה של קלינגינג בלתי נראה. אם אני חסר מנוחה, ממילא בתת קרקעיות של חוסר מנוחה, יש תחושה של אני שצריך לנוע מכאן וצריך ללכת לשם וצריך לעשות ככה, או אני שחווה את הדבר הזה וכן הלאה, והבנייה של העצמי והקלינגינג לאותו דבר שאני רוצה שילך או רוצה שיבוא או רוצה שינוע בדרך כזאת או אחרת, ממילא נמצא שם. ולכן אני חושב שטקטיקה כדי להפחית את המכשול הזה כנראה תפחית את מידת הקלינגינג שנמצאת באותו רגע, כן? בין השאר כי זה מבוסס על מודעות ומבוסס על בחירה מסוימת ביחס למידת הקלינגינג שממילא נמצאת שם בתוך המכשול. תראה, אם יש מכשול ואתה אומר אוקיי, יש לי עכשיו עייפות ואני לגמרי מקבל אותה, ואתה עושה את זה לנקודה שבה אין מאבק עם העייפות, כן? ויש תחושה מרווחת ונינוחה שנוצרת סביב הדבר הזה, ובהירות שנוצרת סביב הדבר הזה, אז אתה בעצם כבר לא צריך לעשות כלום. זו הייתה העבודה שלך עם המכשול. רק על ידי הפחתת קלינגינג, באמצעות קבלה למשל, הלכת מעבר להשפעה של המכשול. אבל אם עשית את זה, וזה לא הצליח, כנראה שהרמה של הקלינגינג בתוך המכשול, היא כזאת שכן שווה לתת עוד כוח לתודעה על מנת שיוכל מתוך הכוח הזה או המשאב הזה להרפות מהקלינגינג. יש פה שיחה יותר ארוכה להיכנס אליה לגבי הרפיה מהאחזות ומה הם התנאים שתומכים בה, שאנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אוקיי? אוקיי, אני מקווה שלא לגמרי איבדתי את 69 הנוכחים האחרים, 71 בעצם. אני אפסיק כאן. שלקראת הערב הזה אני מאחל לכם שתהיו סקרנים וחקרנים לגבי מה עובד בתוך התודעה של עצמכם. ותהיו עם בהירות וביטחון שאתם יכולים ללמוד את הדבר הזה שנקרא הלב שלכם. ויכולים ויכולות להבין אותו. ויכולים ויכולות לעבוד איתו בצורה מועילה. כן? כל אחד מכם יכול לעשות את זה. זו עבודה ששווה לעשות. אז בואו נשב לדקה. אז תהנו מההליכה. ואנחנו ניפגש כאן ב-9. הפעמון יכול לצלצל 7 או 5 דקות לפני הזמן. למדיטציה האחרונה של היום.